אנחנו מתחילים בסייעתא דשמיא, ספר ויקרא. בסדר? המכונה, מה קרה? המכונה בחז"ל תורת כהנים, במקורות אחרים ספר הקדושה. תורת כהנים על שם ודאי חלקו הראשון, שעוסק בקורבנות. שבעת הפרקים הראשונים, פרשיות ויקרא צו, וגם בהמשך עוסק הרבה בדיני הכהנים, ואשר על כן הוא נקרא תורת כהנים. זאת אומרת, התורה, פרטי ההלכות, שנוגעים לכהנים ועבודתם בבית המקדש. בסדר? ההיגיון הפנימי של הסדר הזה, כל חלקו השני של ספר שמות עסק בבניית בית המקדש, תרומת הצווה והיקל פקודי, וגם חלקים מכתיסה, ועכשיו, אחרי שבנינו את בית המקדש והקמנו אותו, אנחנו למדים איך עובדים בתוכו. אני מפנה את תשומת לבכם שכל ספר ויקרא מתרחש בלי לזוז לשום מקום, תחת הר סיני, הדברים רובם ככולם נאמרים עם הקמת המשכן. בסדר? רק בפרשת שמיני נגיע ליום חנוכת המשכן, שם הנדב והאביהו וכל הדברים האלה. זאת אומרת, כל מה שנלמד בפרקים אל תוך ויקרא זה דברים שנאמרים בין א' לחט ניסן, נכון? עד שיגיע היום השמיני ונדב והאביהו ימותו, ואז יבואו עוד ערימה של דברים, לא להיכנס למקדש שטויי יין, מאכלות אסורות, טק, 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 כן, אבל הכל מתרחב סטטיקה. אנחנו לא הולכים לשום מקום. רק במדבר, בפרק י' נתחיל לנוע מחדש. אנחנו במקום. בסדר? אנחנו במקום, בהר סיני, מיד צמודים להקמת המשכן, למדים את דיני המקדש. המקדש, המשכן, קורבנותיו ועובדיו, הכהנים. בסדר? זה תורת כהנים. לאידך גיסה, מתוך ההסברה הזאת, יצמח הציר השני שנפגוש אותו הרבה לאורך הספר, שהעיסוק במקדש, בקודשיו, בעובדי הקודש, בסדר? הוא פותח ציר שירוץ לאורך כל הספר, והוא ציר משמעותי מאוד ללמוד אותו, והוא הנושא של הקשה, הקדושה בחיי החברה, בחיי האומה, בחיי העם. זה יפרוץ הרבה מעבר למקדש, וזה ייכנס לקדושה באוכל, זה ייכנס לקדושה בחדר השינה, הריות, זה קדושה בארץ, זה קדושה בזמן, שבת שדיברנו עליה הרבה בשמות, וננצל את ההזדמנות ונחזור אליה גם בספר הזה, וכן הלאה וכן הלאה. הקדושה הזאת היא אחד הנושאים הכי מרכזיים של ספר ויקרא. לכן מי שרוצה להבין אותה גם בצורה שיטתית כפי שהתורה בונה אותה, צריך ללמוד היטב את ספר ויקרא. והוא מתחילה מהקודשים, מהמקדש וקודשיו. המקדש זה המשכן שהוקם בסוף ספר שמות. איך השתיים הספר? ויחס הענן את אוהל מועד, וכבוד השם מלא את המשכן. ולא יכול משה לבוא אל אוהל מועד, כי שכן עליו הענן. וכבוד השם מלא את המשכן. כי ענן השם על המשכן יומם ויש תהיה לילה בו לעיני כל ישראל לכל מסעים. ולכן הוא המקדש, כי הקודש שורה בו, הקודש מופיע בו. משכן מלשון שכינה, שוכן, שכן בו כבוד השם, מקדש מלשון המקום שהוא הופעת הקודש. בסדר? וכן העיסוק שלנו בקדושה מתוך המקדש, משכן, קודשיו, קורבנות, ועובדי הקודש, כהנים, תורת כהנים. הנה היחידה היא הושלמה. בסדר? זה היה פתיחה. עכשיו נתחיל לצלול לתוך חטיבת הפרקים הראשונה, פרקים א' עד ז', חמישה מתוכם מרכיבים פרשת ויקרא שנדון בה היום, שניים מתוכם הם ההתחלה של פרשת צו. בסדר? יש סדר מאוד מובנה לקורבנות, מתחילים בעולה, עוברים למנחה, ממשיכים לשלמים, עוברים לחטאות כלליות וממשיכים לחטאות פרטיות ואשם. זה הסדר. לא נטפל בזה עכשיו, אבל מתחילים בעולה, פרק א', פרק ב' מנחה, פרק ג' שלמים, בואו נתמקד היום, פרק ד' חטאות כלליות ובשוליים שלו חטאת פרטית, פרק ה' אשמות. זה הסדר. פרק ו', פרקים ו' וז', חוזרים על כל הקורבנות הללו. זאת תורת העולה, טפל באש, זאת תורת המנחה, זאת תורת החטאת, זאת תורת השלמים. בשלמים, כמו שאמרתי, ניגע עוד פעם קצת, אבל מאוד סיסטמטי ומאוד סודר, ויש לזה היגיון, אני לא אעסוק בו כאן. למה הקדימו את העולה ורחל את המנחה? שלמים, רמזנו לזה וזה, מופיע בשיעורים אחרים, לא נחזור על זה כאן. סבבה? אני רוצה להתמקד בדוח בקורבן השלמים, ובסוגיה מסוימת בקורבן השלמים, שלמעשה חותמת את סוגיית השלמים, והיא איסור חלב ודם. זה הנושא שלנו היום. סבבה? אז מי שנגעל מדברים כאלה, אז יכול לפרוש בסי, בסדר? אנחנו נמצאים בתוך קורבן השלמים. קורבן השלמים נקרא בתורה ובעקבותיה במקרא זבח שלמים. זבח שלמים, זביחה זה גם שם בתורה של שחיטה. בסדר? וזבח הוא בדרך כלל במקרא דבר שנאכל על ידי המקריבים אותו. כלומר, לא רק המזבח אוכל, לא רק הכהנים אוכלים, גם הבעלים אוכלים. אבל, מחודד מאוד לאור מה שכתוב כאן, האכילה הזאת בכלל לא מטופלת בפרשה שלנו. בסדר? בכלל לא מטופלת בפרשה שלנו. בואו נקרא ממש בקצרה, זה לא מסובך כי זה ממש חוזר על עצמו. ואם זבח שלמים קורבנו. המילה זבח רומזת שיש כאן קורבן מסוג אחר. כלומר, בינתיים אני שונה מהעולה. אם מן הבקר הוא מקריב, אם זכר עם נקבה תמים יקבם לפני השם, בשלמים זה זבח, אני עוד לא יודע מה המשמעות, אפשר להביא אותו גם מזכר, גם מנקבה. בסדר? ושמח ידו על ראש קורבנו, וידוי, שחתו פתח אוהל מועד, גם הזר יכול לעשות את זה, וזרקו בני אהרון הכהנים את הדם על המזבח סביב. ויקריב מזבח השלמים, אישה להשם, את החלב המחסה את הקרב, את כל החלב אשר על הקרב, את שתי הכליות ואת החלב אשר עליהן, אשר לכסלי, ואת היותרת על הכבד על הכליות הסירנה, והקטירו אותו, את מי? אותו? קורבן? את החלב. לכאורה. זאת אומרת, זה את הקורבן, אבל זה רק את החלב של הקורבן. והקריבו אותו, את חלב הקורבן. מה עושים עם שער הבשר? והקטירו אותו, בני אהרון המזבחה, על העולה, איזה עולה? מה, אני חייב להביא עולה לפני שלמים? איזה עולה? איזה עולה כבר הביאו בהכרח? עולת התמיד, זה עולת התמיד כאן. והקטירו אותו, בני אהרון המזבחה, על העולה, עולת התמיד, אשר על העצים ששמו, מי שאומר קורבנות בבוקר, יפה, מערכה ראשונה, מערכה שנייה, זה לא בטניס ולא בכדורעף, בסדר? זה בעצים, בסדר? רק יוצאי פולניה, ליטיה, רוסיה והסביבה, ששכחו להגיד קורבנות, לא יודעים שיש דבר כזה. מה זה מערכה שם? הוא יושב שיעור שלם, אחי. מה זה המערכה הזאת הוא מדבר עליה? מה, הוא נותן שיעור בטניס? מה זה? אידיוט, זה עצים, מה אתה לא עושה? אתה לא יודע. הוא לא, אני לא אומר קורבנות. חוץ מזה אני תמיד מגיע בקריאת שמע, אז מה אתה עושה? ברוך אתה אדוני אלוהים מלך העולם שהכל נהיה בדברו. שם יעוד כוס חברי חונס. למה לא עושים את זה פה באמת בישיבה?
לא. הרב עוד בישיבה.
איך?
צריך
להעניק. ראית את הרגוע. בסוף הוא תרצה נקרא לה בית מדרש שבט אהוב השכונה שבט אחים זה נראה לי איזה בשנות ה-60 היה זה משהו עם השבט האחים האלה כל עיירה אין פחות משלושה חייב להיות שבט אחים ופחות משלושה אין יענו איזה מרטף אתה יודע שלא היית מתחבא בו גם אם היו משלמים לך שבט אחים אתה נכנס בפנים הכל ריפודים כאילו זה הארמון של החשברוש לקראת פורים ריפודים וזה אין לך אוויר אתה מת עוד רגע אבל ריפודים חביבי בצבע אדום כזה שבט אחים
להגיד של המרכזי
כן המרכזי
המרכזי עבר מקום
המרכזי בדיוק כן אז מה יש לנו כאן העולה יולת התמיד העצים זה העצים שהונחו, אשר על האש שנמצאת על המזבח גם בלי שידליקו אותה, בסדר, יש התמיד של פרק ו, תחילת פרשת צו, ישיר ריח ניחוח לשם. בואו נפרק מהר את המרכיבים שכתובים כאן. מה כתוב כאן? כתוב שיש למים זה זבח, זאת אומרת הוא שונה מהעולה. מה הדין בעולה? בעולה זורקים את הדם? יש זריקת דם בעולה? אין? למה אין? ודאי שיש. כל קורבן יש זריקת דם. זה לא רק דם, זה הדבר הראשון. ושמח ידו, א' ד' ושמח ידו על ראש העולה ונרצה לו לחפר עליו, ושחט את בן הבקר לפני השם, והקריבו בני אהרון הכהנים את הדם, זרקו את הדם למזבח סביב פתח אוהל מועד. פה זה נאמר יותר חריף, תזכרו את המילה והקריבו בני אהרון את הדם. על פניו זה הקריבו, זאת אומרת קרבו, אבל נראה בהמשך שיכול להיות שיש לזה משמעות יותר עמוקה. פה בפעם הראשונה שפוגשים קורבן, זה קורבן העולה, העבודה הראשונה שעושים בקורבן זה לא שריפת הבשר, זה זריקת הדם. והקריבו בני אהרון הכהנים את הדם וזרקו את הדם על המזבח סביב, כמו שאמרו פה נכון, בכל קורבן חייבת להיות זריקת דם. בסוף השיעור, בהמשך השיעור, נראה שהמשמעות של זריקת הדם היא הרבה יותר דרמטית. מוצאים את, ונמצא דמו, אבל הדם חייב להגיע למזבח. בסדר? והקריבו בני אהרון את הדם בעולה וזרקו את הדם על המזבח סביב, זה חייב להיות. והפשיט את העולה ממה? מהאור, וניתח אותה לנתחיה. אז ונתנו בני אהרון הכהני אש על המזבח וערכו עצים על האש, וערכו בני אהרון את הנתחים, את הראש ואת הפדר על העצים, וקרבו וקרב ירחץ במים, וגם אותו והקטיר את הכל המזבחה. וקורבן עולה חוץ מהאור, הכל עולה על המזבח. אפילו קרבו וקרעב נקיים אומנם מהפרשות, אפילו קרבו וקרב, אפילו איברים הפנימיים, לא המעולים, לא כלום, כל הבשר כמו שהוא, חוץ מהאור, עולה על המזבח. בלשון סוף הפרשייה הזאת, עולה, איפה זה קליל, איפה זה הקליל? והקטיר הכהן את הכל, והקריב המזבח. זה ההבדל בין עולה לבין שלמים. בעולה הכל מוקרב, קומפלט, בכלל לא מחלקים את השלמים. את הדם זורקים, זה כן, בואו כל הכוונות. מה זה? כל הקורבנות כמו העולה, אבל בעולה קומפלט כל הבשר עולה נשרף על המזבח. בסדר? זה מחדד שאצלנו מקריבים רק דבר מאוד מסוים. את מה?
חלבים.
את החלבים. רק את החלבים. זורקים את הדם כמו בעולה, וזה הדבר הראשון שעושים, וזרקנו בארון הכהנים את הדם על המזבח סביב, והקריב מזבח השלמים, פסוק ג' בפרק ג' אצלנו, אישל השם, זאת אומרת לאש, את החלב המחסה את הקרב, את כל החלב על הקרב, את שתי הקליות, אתה יודע, אבל מקטירים רק חלבים, זה הדוש הראשון בשלמים. בשלמים מקטירים רק את החלבים, מה קורה עם שאר הבשר? מאיפה כתוב?
לא פה,
רשב. לא פה, למה לא כתוב פה? איפה כתוב? איפה כתוב שאוכלים את כל הבשר? איפה כתוב שאוכלים את שאר הבשר? כשחוזרים על הפרשייה, לא חוזרים על הפרשייה, זה תכנים אחרים לגמרי. שחוזרים אל הנושא הזה בפרק זין, וזאת תורת זבח השלמים שהקריב להשם. אם על תודה יקריבנו, אז מחדשים גם צריך להביא חלות מצות. ואם נדר או נדבה, פסוק תת זין, בסדר? השוני ביניהם מה? ביום הקריבו את זבחו יאכל, וממחורת והנותר מנו יאכל, והנותר מבשר הזבח, ביום השלישי באש יישרף. כאן למדנו בפעם הראשונה שמשלמים אוכלים את הבשר. מי אוכל? לא כתוב משהו מוגבל, אז הבעלים אוכלים. אבל אוכלים זמן מסוים. איזה זמן?
היום של ההקרבה ויום.
יום ההקרבה והלילה הצמוד אליו, יפה. זה הפעם היחידה שהלילה הולך אחרי היום, במקום שהיום ילך אחרי הלילה, כמו תמיד בהלכה. סבבה? הפעם היחידה שהלילה הולך אחרי היום זה בקודשים. ביום ההקרבה אתה יכול לאכול את הבשר עם המשפחה על האש ולהיכנס לתוך הלילה. סוגיה בפני עצמה, כשנלמד את דין נותר נדבר עליה. חביב עלינו דין נותר, ואשר על כן נמצא את ההזדמנות לחזור ולחטט בקרביו ובפרטיו. ואז נגיד מה, למה בקודשים מתהפך הלילה אחר היום. בינתיים רק נגיד שבלילה אי אפשר להקריב. לשחוט ולהקריב אפשר רק ביום, בלילה אפשר רק להשלים. היום הוא יום ההקרבה. רוצים על זה דרוש? בסדר? לא, אתם לא רוצים דרוש, זה לא זמן לדרושים. בסדר? ביום הקריבים. ביום מתקרבים. טיפטוש. ביום שוחטים את הקורבן, ביום מקריבים קורבן. בלילה אפשר רק להעלות את האימורים, את החלבים, על המזבח. כאילו, מבחינת עבודת הקורבן, הלילה הוא המשך היום. אז כמו שזה בעבודת הקורבן, בהקרבת החלבים, זה ככה גם באכילה. לכן זה יתהפך. הנה, כבר נתתי לך את השיעור בקיצור, אבל זה שיעור בפני עצמו. זאת הסיבה. הואיל ואפשר להקריב קורבן רק ביום, ובלילה אפשר רק להמשיך להעלות את החלבים שלו, וככה המזבח אוכל את הקורבן, אז האדם האוכל הוא מתנהג כמו המזבח. גם הוא לילו הולך אחר יומו. מתחיל לאכול ביום עם המזבח האוכל, ויכול להמשיך לתוך הלילה. בשלמי נדר, דבר, אתה יכול לאכול יום, לילה ויום. כי זה נדר, זה נדבה, זה וולונטרי. בתודה אתה אוכל לי לילה ויום, זהו, זה הכל. זה זמן מוגבל. רואים מזה שזה אכילת קודש. זה לא אכילה סתמית, אכילה של חולין. אבל מה שאני רוצה לחדד, זה ששום דבר מזה לא כתוב אצלנו. תראו מיד אחרי זה, בזין, כפחת, גם מלמדים אותנו על אכילת הכהנים. וידבר השם אל משה לאמור, דבר אל ישראל לאמור, המקריב את זבח של עבר להשם, יביא את קורבנו להשם את זבח של עמם, ידיו דיביינה את אישי השם, את החלב על החזה יביאנו, את החזה להניף אותו, וכתיר הכהן את החלב, והיה החזה לארון ובניו. עוד אכילה לא סיפרו לנו שיש, אכילת הכהנים. יוצא שיש חלוקה מאוד חדה בין פרק ג' בפרשת ויקרא, לבין פרק ז' בפרשת צו. פרק גילבל בפרשה שלנו, פרשת ויקרא, אוסרת רק באכילת המזבח, והיא מופרדת ביד קשה מאכילת האדם. דווקא השלמים שיש בהם אכילה לאדם, ולא סתם אכילה, גם אכילה לכהנים, גם אכילה לבעלים, ועל שם זה לפי חז"ל הם נקראים שלמים, כי הם עושים שלום בין המזבח והכהנים והזה, ביד בסכין החריפה רואים שיש חלוקה. פרק הראשון של השלמים, פרשת ויקרא, פרשת השבוע, השבת, עוסקת רק באכילת המזבח. בסדר? ופרשת צו, פרק זין, בשתי פרשיות, עוסק באכילות האנושיות. והדברים מאירים. דווקא בקורבן השלמים שיש בו גם אכילה לאדם מהקורבן. והייתי יכול להגיד שהוא קורבן לייט כזה. גם אנחנו אוכלים ממנו, זה המזבח, זה לא משהו שמה. לא. אכילת האדם היא נובעת מאכילת המזבח, ובלשון הסוגיה בדף י' ב' עמוד ב' בבבא קמא, בסדר? שור הקדש שנגח שור ישראל, שור שלמים שהזיק שור ישראל, זו אכילה משולחן גבוה. אכילת קודשים קלים של הבעלים בפרק ז', גם אכילת הכהנים את החזה והשוק, זה לא אכילה רגילה, זה אכילה משולחן גבוה. איפה אתה אוכל משולחן גבוה? איפה אתה אוכל קודשים קלים היום? איפה אוכל משולחן גבוה? פעם אחת בשנה. פסח. דבר תורה לפסח. פורים בפתח, ואנחנו מדברים על פסח, וגם יצא לנו חרוז. דף וסמך לא כל כך, אבל לא נורא, זה אותיות מאותו מקום. כשאתה אוכל פסח, אתה אוכל משולחן גבוה. אוכל משולחן גבוה. חייבים לאכול קורבן פסח גם היום, דאורייתא, זה חיוב דאורייתא. המצה בגלל שהיא נסמכה לקורבן הפסח היא גם דאורייתא, מרור דרבנן, בסדר? אבל המצה דאורייתא, קורבן פסח היום דאורייתא, אנחנו אוכלים כאין קודשים קלים גם היום, לכן אסור לאכול את הזרוע ששמים בקערה, נכון? כי כאילו אוכל, מה אתה אוכל קודשים בחוץ? מה קודשים? זה לא קודשים, אין בית מקדש היום, לא, זה כאין קודשים. אז גם היום יש מנהג לא לאכול את זה, לא לאכול את זה, שלא תראה כי אוכל קודשים בחוץ. זה מלמד שכאילו אנחנו מתבוננים על קורבן הפסח גם היום, כן קודשים קלים. כי באמת, בזמן שבית המקדש קיים, הוא קודשים קלים, תכף נגיע לזה עם החלב ועם אדם. הוא קודשים קלים כמו השלמים. הגמרא דנה, מה קורה אם בן אדם מתבלבל וברך על ראית הברכה, על אכילת פסח. ברכים על זה. שלושם זאת אב ציוון, יכול לאכול פסח. ברך על שלמים במקום על פסח. הגמרא מפלפלת בזה, למה? כי זה אותו גדר, קודשים קלים. בסדר? ואנחנו אוכלים מהם. ובאמת הגמרא וחז"ל אומרים על אכילת הפסח, זה אכילה משולחן גבוה. זה אכילה משולחן גבוה? מה זה אכילה משולחן גבוה? אכילה שהיא נובעת מאכילה של המזבח. מאכילה של המזבח. לכן גם בפסח היו מעלים את החלבים. אחרי שהיו שוחטים את הפסח בעזרה, היו מוציאים את האימורים, נותנים אותה לכהן, לוקחים את הגדי השלם הזה, ולוקחים אותו, אחרי זה יוצאים לעיר, שמים אותו על שיפוט, צולים אותו. מגיע הערב, יפעלו בלי זו. אוכלים, מברכים, הפסח. אבל האימורים עולים על המזבח. גם הפסח, כמו, אבל את היסוד, לומדים פה מהשלמים. לומדים פה מהשלמים, אכילה של פרק זין, גם אכילת הכהנים, גם אכילתם, אפילו אכילתם של הבעלים, היא אכילה מכוח המזבח, היא אכילה משולחן גבוה. התורה כדי לחדד את הדבר הזה, עשתה ניתוק חד בין פרק ג' לבין פרק זין. האכילה בפרק ג', אכילת המזבח, אכילת החלבים, היא המקור לקדושת האכילה של אכילת החזה והשוק של הכהנים, לאכילתנו אנו את בשר השלמים. מה זה קשור אליי? זה קשור אליך מאוד, עוד רגע פסח. עוד רגע פסח. ומה שאתה אוכל בפסח, זה בדיוק המשך של הדבר הזה. בתצורה אחרת, מחודשת, שנדון עליה, שנתקרב לפסח. בסדר? אז החידוש במבנה ובתוכן כאן הוא שתיקתה של התורה כאן משתי אכילות דרמטיות שקיימות כאן. שתיקתה היא מלמדת על מה שהיא אומרת. זאת האכילה שהיא המקורית, זאת האכילה שהיא הייחודית, זאת האכילה שהיא המקור לאפשרות לאכול בשלמים דברים אחרים, והיא קטגוריה בפני עצמה. בקטגוריה הזאת של אכילת המזבח מעלים דבר אחד מסוים שהוא נושא השיעור שלנו. החלב. החלב, כן. בגלל שדרכה של התורה ובעקבותיה אחרי זה המקרא ובעקבותיה אחרי זה המדרש, זה כשהיא רוצה לשקף את בלעדיותו, ייחודיותו של נושא מסוים, היא שמה אותו בפרשייה ומתעלמת מהיבטים אחרים או מנושאים אחרים שהם קשורים אליו בטבורו. וזאת אחת הדוגמאות הקלאסיות, ובהבדל בין ספר דברים לארבעת החומשים אפשר להראות את זה חזור והראות. שכשספר בדברים או החומשים האחרים הם רוצים לבודד היבט מסוים ולהדגיש אותו, אז הם כותבים אותו ומתעלמים מקיומה של היבטים אחרים, שפתאום ספר דברים אומר לך, אבל יש את זה וזה וזה וזה, אתה אומר, וואי, מה זה, למה זה כתוב בשמות? אז הגויים והמתדמים לגויים אומרים, כי זה ביקורת המקרא, כי זה שני אורחים, כי כתבו איזה שני אנשים, זה נכתב בתקופות שונות, עפר לפיהם. אה? לא, הם לא צריך טעם. למה? כי כשאתה לא מבין שהמקור, אין מקורות. הם אומרים, יש מקור ג'י, מקור בי, מקור אי, מקור זה, מקור פה, מקור שם. יש מקור אחד. וזה לא מקור ראשון. בסדר? יש מקור אחד, זה המקור האלוקי. והתורה שהיא מלמדת אותנו, את בני האדם, אז היא לדוגמה פה, היא רוצה שאתה תלמד רק על אכילה אחת בלבד. היא רוצה שהיום תלמד חלב. היום תלמד את אכילת המזבח. ומה עולה על המזבח? בלבד. כאילו במנותק מכל האכילות האחרות. אחרי שהבנת את זה לעומק, עכשיו היא אומרת פרטיים, בוא אני אספר לך, מהאכילה הזאת נובעת, אכילת בעלים, אכילה הזאת נובעת, אכילת בעלים בזמן מסוים, מדינותר, מהאכילה הזאת נובעות מתנות כהנים, חזה ושוק. זה הבידוד הזה, הוא מחדד, מייחד, ואז אפשר להוסיף את ההיבטים האחרים. או שהם יתווספו בספר דברים, משנה תורה, או שהם יתווספו בשתי מקומות בספר.
הבידוד הוא בא להדגיש את היחודיות
של הדבר. של ההיבט שבו אנחנו עסוקים עכשיו. נכון, אבל לכן הראיתי את שני זה, איך התבוצע הבידוד הזה. זה ממקד אותנו בהקרבה למזבח, כמו שאמרנו, אכילת המזבח, כמו שקראנו לזה, ובחלב. מה יש בו בחלב הזה, שדווקא אותו מעלים על המזבח? הכי פשוט היה לעוף לתוך איזה דרשה טובה. הרמב״ם גם עזר לנו לעשות את זה בפרשייה הזאת, ואני דווקא לא רוצה לעסוק בו, אני אגיע אליו בסוף, ואם לא יגידו אז תסגירו לי לדבר על המורה נבוכים, בסדר? באיסור חלב ודם, תזכירו לי, לגאול את, לא צריך אותי, אבל לתרום מתרומתי להסברת המורה נבוכים, אתה זוכר לחזור, אבל הרמב"ם בהלכות איסורי מזבח, כאילו הוא נותן בתוך ההלכות דווקא, הסבר שאפשר היה לסגור איתו את השיעור. חלב, אומר הרמב"ם, זה הדבר המצוין בכל דבר שאתה, בכל תחום. ובאמת זה פשט פשוט, כי התורה ובעקבותיה המקרא משתמשים במילה חלב לא רק בהקשר של קורבנות. כל חלב דגן ויצהר, בהרימו את חלבו ממנו. אפשר להוכיח מהמקרא ומהתורה בהרבה מקומות, שהמושג חלב, ומבחורות צונו ומחלביהן. אפשר להראות מהרבה מקומות עוד כבר בתורה, בוודאי במקרא, שהמושג חלב משמעותו האיכותי ביותר, המצוין ביותר. והרמב"ם באמת בהלכות איסורי מזבח למד מזה עיקרון, שבכל דבר שאתה נותן להשם, בין אם זה אתה מקדיש, בין אם זה קורבן, בין אם זה פירות, בין אם זה... בין עכשיו נתת ספה לבית המקדש, לחדר המתנה, בעזרת זה, אחי אתה תביא לנו את היד שנייה שלך, זה לא אתר אינטרנט פה. תביא, שים, כמו בית כנסת ספרדי, לא כמו קרוונים של אשכנזים. אתה הולך לאיזה, מה זה שכונה? עיר! לא נגיד את השם, עיר! עיר! בית כנסת איזה 150 מתפללים מתפללים בקרוונים. אתה הולך לאיזה עיירת פיתוח, איזה עיירת פיתוח, בית כנסת, איזה 10 זקנים, הבניין, ארמון, הזקנים מתאים לנפול. וואלה, כל אחד ידביק איזה 50,000 שקל על הקירות שם. לא דיברתי על הספרי תורה. לא דיברתי על הספרי תורה, בן אדם יכול מהפנסיה ועד שהוא הולך לעולם הבא, להשכיב איזה 4-5 ספרים לבד מהכסף שלו. ככה. אני אומר לכם, אני מכיר אנשים כאלה. יש יישובים, יש יישובים שכולם שם תואר שני. וואלה, עושים גיוס ספר תרומה ליישוב. מה? מרוקאי אחד. 4 יישובים הוא תובר לבד. אומר לכם, יש לי בבית אחד כזה. בית ספר אחד שלו באור עקיבא. וואלה, ככה. שני ספרים של בית כנסת. אחד בכנסת שהוא התפלל, אחד בכנסת שהבן שלו התפלל, 2 אצלי בבית כנסת, ספר תורה אחד באור עקיבא. איך הגיע הספר לאור עקיבא? כי הבן שלו, הוא, הבן שלו, גיסו, חתנו, מלמד שמה, רב בית כנסת שמה, שמה בית כנסת, בית כנסת הספר החמישי שלו, מפנסיה ועד פדירתו לחיי העולם הבא. עושים גיוס, עולם קטן, תרמו, השתתפו בכתיבת ספר תורה, בחיית העיניים שלך, מה אתה צחוק? איפה אתה עשה את הכסף שלך?
רוצים
לזכות
את כולם.
כן, תוציא את עצמך עצמאית. סבבה, איפה אתה שם את הכסף שלך? ואיך אתה, איך מה זה? תקנה חדש. חדש שאתה תביא לנו יד שנייה, זה להשם. ככה הרמב"ם לומד. והוא לומד את זה מאצלנו. כל חלב, כל חלב להשם, פסוק ט"ז, כל חלב להשם. מפה לומדים כלל, מזה שעל המזבח מעלים רק את ה... איכות העליונה, המזבח לא צריך את כל הבשר. השם לא אוכל את זה, זה לאש, זה לאישה. אז מה שאתה מעלה למזבח הוא מסמן, מסמן את הזיקה שלך להשם. הזיקה שלך להשם היא מהאיכות ולא מהכמות, מהחלב ולא מהבשר, מהאיכותי ביותר שבאיכות. חלב, זהו. נגזרות, אל תתקמצן. סידורים לבית כנסת, אל תביא יד שנייה. תביא הכי טוב, הכי איכותי, תשים. שים, שיראה בית השם. לא איזה משהו צדדי. הבית שלו חבל לך על הזמן, איזה בית. כמה השקיע רק בעיצוב. הבית כנסת התפללים בקרוון. רחת עלינה. מה תגיד בעולם הבא? לא היה זמן. כל חלב להשם. ככה הרמב״ם לומד. ואז הייתי יכול לסגור את השיעור, הנה גם התלהמתי, נתתי דרשה, ערכים, הכל היה, יאללה, אפשר לנסוע. אבל זה ככה לא אמרתי לך, מבור צדדי כזה, אמרתי לכם. כן.
לא היה מספיק קין ועבל?
לא היה מספיק קין ועבל, זה לא קרה בגלל זה? לא קרה בגלל זה, זה קרה בגלל שיש שני כוחות זה?
לא, אני אומר מבחינת שהקורבן של עבל התקבל והקורבן של עבל.
משם למדנו שהחלב זה הבכור, ובאמת צריך להביא את החלבים, אבל שם זה מושג הרבה יותר רחב. אנחנו לא יודעים משם, קודם כל זה אנחנו לא יודעים מה היה שם, אם הוא הקריב אותם. זאת אומרת, חזל אומרים לנו שהיה מזבח, זה מזבח שהקריב על הבבל. התורה בפשטה לא אומרת שהיה שם מזבח. זאת אומרת, היא שמה את העיקר על עצם הבאת החלב, ואז זה מאוד קשור לכאן, ובאמת, מי שהולך בציר הזה, אז הוא באמת מביא גם את אבל כראיה. אבל יש שם תחומים. להגיד שזה בכל התחומים ועל כל הדברים, זה חידוש. הרמב״ם תכלל את הכל ביחד. ולכן תראה את זה, התורה לא מסתפקת בזה, היא אומרת בזה גם בתרומה, חלב יצהר וחלב דגן, היא חוזרת בכל התחומים, כדי להגיד לך, זה בכל הדברים, זה בכל התחומים, בכל מקום, שזה להשם. כל דבר שהוא להשם, צריך להיות חלב. בסדר?
איפה הרמב״ם אומר?
הרמב״ם אומר את זה בהלכות איסורי מזבח, לא, זה לא הרמב״ם הזה. אה? איך?
פרק זין, הלכה
י' סבבה, אם אתה רוצה תאמין לו, אם אתה לא רוצה אז אני אקריא לך, נסתבר. כן, אין זמן, יאללה. אבל אנחנו רוצים להעמיק יותר את המהלך הזה, אז בואו נקרא. התורה חוזרת כמעט מילה במילה על אותו דבר בצון ואותו דבר בעז, אבל בסוף הפרשייה של העז, אחרי שהיא עומדת וזרקו את דמו, ואחרי שהיא עומדת והקריב ממנו ישאל השם את החלב, חוזרת הכל הכל הכל, פסוק ט' זין. בסדר?
רב, חלב זה לא קשר?
איך?
חלב זה לא קשר?
זה איסור האכילה, מה זה?
אז למה מכירים את זה משהו קשר? זה לא קשר.
יפה מאוד.
יכול לאכול את זה.
תשובה יפה. לא, זה לא קשר, זה לא קשר, ואתה לא יכול לאכול את זה. רק המזבח יכול לאכול את זה. זה לא כשר. כי אם זה לא היה לא כשר, לא היו מקריבים את זה על המזבח. לא כל מה שאתה לא יכול לאכול, הוא לא כשר. זה החידוש, זה החידוש בחלב. זה הוורד של סוף השיעור. לא וורד. הרסת את ה... ספוילר קוראים לזה. לא, אבל מאף אחד לא הבין פה מה אני אומר בכלל. תכף אני אחדד את זה. אבל זה בינתיים נכון להגיד, יפה כמו שגלעד אמר, חלב הוא לא כשר. חלב הוא אסור באכילה לאדם, הוא מותר באכילה למזבח, ואולי בגלל שהוא לאכילה למזבח הוא אסור לאכילה לאדם. הנה הדיפרנציאציה בשביל המחשב, אחי. קדימה, תסתכלו, בואו נבנה את זה, בואו נראה את זה איך זה כתוב בפשט. אז אתה אמרה, והקריב ממנו את קורבנו של השם, את החלב החזה את הכבד, את כל החלב אשר הלב, את שתי הכלב, את החלב אשר הלב, את השקע הצלב, את היותר הכבד, על הקיות סירנת, כל זה חלבים. והקטירם, את מי? את כל החלבים שתוארו למעלה, המכונים בלשון חזל, אימורים. והקטירם, הכהן המזבחה, לחם אישה לריח ניחוח. שימו שעל הדרך קיבלנו הגדרה, מה הם החלבים? החלבים הם לחם. למה זה עוזר לי? בטח שוב זה עוזר לי. צו לבני ישראל ואמרת להם, קורבני לחמי לישי. לחמי זה החלבים. קורבני בשר, דם, בשר, ריאות, כבד, קבב, שישלי, מה? נו, מה?
עולה.
עולה? שאלה טובה, נחזור אליה עוד רגע. ביחסי דם וחלב. והקטירה בכל המזבח, הלחם ישר אוכל להשם, כל חלב להשם, אומרת התורה. כלל, כל חלב מקף להשם, אבל לא מסתפקת, חוקת עולם לדורותיכם, בכל מושבותיכם, כל חלב וכל דם לא תאכלו. שימו לב, נאמרו פה שתי אמירות, אחת נאמרה רק על החלב, אחת נאמרה על החלב עם אדם ביחד. איסור אכילה נאמר על החלב ועל אדם ביחד. כל חלב להשם נאמר רק על החלב. זאת אומרת, יש פה אספקט שהוא ייחודי לחלב, כל חלב להשם, הוא לא משתתף בו עם אדם, ויש פה אספקט שהוא קשור לדם, שהוא בזיקה לדם, שהוא מתבטא באיסור אכילה. אז אנחנו צריכים לברר שני דברים. אחד, מהו האספקט הייחודי של החלב, שנובע מהאמירה כל חלב להשם? היבט אחד שלא הסברנו כבר מהרמב"ם באיסורי מזבח. לשל השם, לשם השם מקריבים רק את האיכותי ביותר. הרמב"ם בהלכות צורי מזבח זין יוד א', סבבה? זה היבט אחד. אנחנו נראה עוד כמה היבטים דרך ההלכה. היבט שני זה החלב הוא שותף עם אדם במשהו, באיזה תוכן שביטויו איסור אכילה, גם אותו אנחנו צריכים לברר. בסדר? אז אם כן, חלקו השני של השיעור מתחלק לשני חלקים גם הוא, ועוסק בשני היבטים של מושג החלב. ההיבט הראשון היא איסורו העצמי של החלב, וההיבט השני, בסדר? זיקתו לדם ואיסור האכילה הנובע מאיסור מהותי זה. בסדר?
אדם כן טמא, לא?
אדם טמא, למה?
אתה אומר לא כשר.
הנפש.
אדם טמא,
לא רוצה להגיד כמו החלב, הרי אמר שהחלב זה...
נכון, אדם הוא לא כשר, הוא אסור באכילה. אסור באכילה.
לא כל פעם שכתוב חלב, דובר על אותו חלב של השומן...
לא, אם זה כתוב בזיקה לקורבן, זה יכול להיות גם חלב יצר, עוד פעם. שם זה ברור שזה האיכותי שבאיזה.
לא, אבל בפר יש חלק איכותי ולא דווקא שומן.
זאת השאלה, מה הבדל הרי? הגמרא שלה, יש בה הרבה סוגות, סוגיות, רצה לאכול שומן ואכל חלב, הוא התכוון לאכול חלב, לעשות לו איזור, ויצא לו שומן, יש בידו עבירה, אין בידו עבירה, אז רואים שבאמת אתה יכול בקלות להלבל מהם. באמת בסוגיות כאן, בגמרא, בחולין, בקריטות, בהרבה מקום דנים על זה, שבעיקרון חלב זה, זה, זה שומן, זה השומן שהוא נפרד בפני עצמו, והשומן הוא כאילו בזיקה לבשר. לא ניכנס כאן, הם דומים מאוד, כן, דומים. אז בואו נתמקד בדבר הזה. אנחנו ממוקדים בפסוקים ט"ז י"ז בחלק הזה בשתי אמירות. אמירה אחת שמבודדת את החלב, כל חלב להשם, שבית שאחד שלה ראינו ברמב"ם באיסורי מזבח. אמירה שנייה, כל חלב ודם וכל דם לא תאכלו. בואו נתמקד בהיבט הראשון, מה המשמעות של כל חלב להשם. אוי אוי אוי, אנחנו נתבונן באספקט אחד שהוא מדגיש את והקטירה בכהן המזבחה את החלבים, לחם אישה לריח ניחוח, החלבים הם הלחם של האישה, כל חלב להשם. מה משמעות הדבר שדבר הוא להשם? הוא מקודש, הוא מקודש, יש בו מעילה. אז זה הפשט שהגמרא מהתורת כהנים אומר, הגמרא בחולין אומרת, כל חלב הוא להשם, ומעלת בו אם נהנית בו. אם לקחת אותו, עשית ממנו נר, מעלת. אפילו, אומר התורת כהנים, אפילו בקודשים קלים, אפילו בפסח, אפילו במעשר. בסדר? אפילו בהם, החלב, מועלים בו. ההלכה של מעילה היא אומרת שאפילו שזה קודשים קלים, אפילו שלחלק מהתנאים זה ממון גבוה, אם נהנית מהחלב הזה, מעלת. מה זה אומר העובדה שדבר מסוים יש בו מעילה? אסורך ליהנות ממנו. אסורך ליהנות ממנו, כלומר הוא לא שייך למישור של
האדם,
למישור של צורכי האדם, הוא לא שייך למישור, תחזיקו חזק, שימו חגורות, האינסטרומנטלי. אינסטרומנט?
מכשיר.
מכשיר. גם בצרפתית זה ככה, אם זה היה באנגלית לא היה יודע, למה? אמת ויציב. תגיד לחבר'ה איפה היית בשיעורי אנגלית, ספר. אם היית עז פנים, היית אומר איפה שהרב היה בשיעורי אנגלית. באותו מגרש רק בעיר אחרת. אינסטרומנט מכשיר. ולא שיחק שם כדורסל, אל תדאגו. גם לא טניס שולחן. פשוט. בסדר? זה ההבדל בין הישיבה הגבוהה לישיבה לבוגרי צבא. ישיבה לבוגרי צבא, כדורגל. ישיבה הגבוהה, כדורסל. כדורעף. וחלקם גם משחקים טניס ולא שולחן. במיליה, לא, הוא משלנו, נתהר בשיחון כבר. בסדר?
גם בנזיקין יש שורשי לגדש. לא חד בו...
מה, זה השיבה הגבוהה? אנחנו שורשי לעקום, מה לא עושה? גם קודשים קלים, אפילו של רבי יוסי הגלילי, הם המון בעלים. החלב שלהם, החלב שלו, החלב שלהם, יש בו מעילה. אפילו שזה קודשים קלים, אפילו שהם עומדים לאכילה. החלב יש בו מעילה. החלב יש בו מעילה, זה אומר אסור ליהנות. זה אומר אם נהנית, מעלת, עברת. זאת אומרת, החלב, אין לו זיקה, לא רק שאין לו זיקה לאדם, אין לו זיקה למישור האינסטרומנטלי, כלומר למה שמותר לי להשתמש בו כדי להנות את עצמי, כדי לחיות את חיי. הוא לא שייך בכלל למישור הזה, זה לא רק שזה הדבר הכי איכותי, זה סוג איכות שאין לה שום זיקה למכשיריות, לאינסטרומנטליות, לשימוש בחיים שלנו, כי כל שימוש זה שם את האדם במרכז. איך אני מפיק מזה הנאה? והחלב משמעותו שיש דברים שהם לא מוגדרים ומומשגים לפי האדם שימושו הנעתו צרכיו. זה המשמעות שבחלב יש בו מילה. וזה הכוונה, כל חלב, כל חלב, אפילו קודשים קלים, אפילו חלב של דברים שבסוף הם כן יגיעו לאדם של השלמים. לכן החידוש של חלב הוא נאמר גם רק בשלמים. הוא נאמר בשלמים, כלומר דווקא בקורבן שהוא קודשים קלים, דווקא בקורבן שהאדם אוכל ממנו, דווקא הקורבן שיש בו כן בסופו של דבר אכילה לכאורה אינסטרומנטלית, שאדם אוכל לצורכו, גם הבעלים, בעלים נהנים, דווקא בחידשה תורה, כל חלב, אפילו חלב של הקודשים הקלים, שהבעלים נהנה ממנו, שיש בו הנעת בעלים, גם הוא להשם, גם הוא להשם, הוא שייך לאותו מישור בלתי אינסטרומנטלי. בסדר? זה כל חלב להשם. הרמב"ם הלך על העיקרון המוסרי הכולל שאתה עובד מול השם מהאיכות. התורת כהנים פה מחדש דבר בהבנת שג החלב. זה לא רק האיכות הדבר הכי איכותי. זה קטגוריה אחרת. איכות לא אינסטרומנטלית. לכן כל חלב הלכתית הוא תמיד יהיה להשם. הוא תמיד יהיה להשם. בסדר? זה היסוד הראשון. עכשיו נתקדם ממנו, ניקח, נלך עם היסוד הזה עוד צעד על החלב ודם, ואז נחזור ונסגור את המעגל בין למה שכבר קנן אמר אותו מקודם. מה המשמעות שרק המזבח אוכל? שרק להשם הולך החלב. בסדר? מה היחס בין החלב לבין הדם? היחס כאן שהם שניהם זה, יש בהם את אותו איסור אכילה לכאורה. איסור אכילה. הם שותפים באיסור אכילה של התורה. בלב של איסור אכילת דם וחלב. שאיסור אכילת דם, איסור אכילת חלב, נאמרו ביחד. אבל כנראה שיש ביניהם איזה זיקה. הזיקה הראשונה היא מאוד מעניינת, שנציג כאן היא מאוד מעניינת, והיא קשורה למה שלמדנו מקודם. מה העבודה הראשונה שעושים בקורבן? על פי פשטי הכתובים. על פי פשטי הכתובים רואים זריקת הדם. זריקת הדם קודמת להעלאת האיברים, להעלאת החלבים, האימורים או העלאת בשרה הזה. היא לא קודמת רק טכנית. היא לא קודמת רק טכנית. זה החידוש הגדול. בסדר? כשזרקו את הדם, זה מקדש את החלבים. זה מקדש את הבשר. בסדר? עד שלא זרקו את הדם, לא הוקדשו החלבים. נפקמינה אם לא זרקו את הדם לא מעלת. אם מעלתי בדיוק, אם מעלתי בחלבים לפני שזרקו את הדם לא מעלתי. אם נהניתי מהחלבים לפני שזרקו את הדם לא מעלתי. זאת אומרת, מה שגורם לחלבים להיות ברי מעילה הופך אותם, מגלה את הקודש שבהם, שגורם לאיסור מעילה, זה זריקת הדם. הם לא סתם באו ביחד, החלב והדם. זריקת הדם על המזבח, שהיא קודמת בכרונולוגיה של העבודה, היא גם המקדש של החלבים. הדם הוא גורם לחלות קדושת החלבים. לפני שנזרק הדם לא מעלת, אחרי שנזרק הדם מעלת. כן.
כשאתה אוכל בשר בבית, אתה גם מסוך לאכול את החלב, למרות שהוא לא קדוש.
זה חוקת עולם לדורותיכם. זה הפסוק הבא. זה החלק הראשון של הפסוק הזה. זה חוקת עולם לדורותיכם, בכל מושבותיכם. כלומר, לא רק שיש מקדש, לא רק בקורבנות, בכל מושבותיכם. לא אכנס כאן היום לאיך הדרשה הזאת בנויה, כי יש בה גם חידוש מעניין. התורת כהנים, חוקת עולם, זה בבית עולמים. בדרך כלל אנחנו רגיעים חוקת עולם, זה חוק עולמי, תמידי, תמיד. התורת כהנים פה אומר דבר מאוד מוזר, אומר חוקת עולם, בבית עולמים, זה חוק של משכן עולם, של בית עולמים. ואת כל מה שאמרתי הרגע, הוא לומד מלדורותיכם וכל מושבותיכם. זאת אומרת, האיסור הזה, יסודו במקדש, אבל הנה בדיוק מה שפתחנו בבית השיעור, אבל הוא נכון לכל חיי הקודש של האומה. לדורותיכם, בין אם יהיה מקדש, בין לא יהיה מקדש, בכל מושבתיכם, בין אם זה בארץ של המקדש, או בחוץ לארץ, לא מעניין. כל חלב וכל דם לא תאכל. אבל היסוד הוא במקדש. והיסוד הוא לא רק בזה ששניהם אסורים באכילה, וסתם שמו אותם ביחד, אלא באמת יש ביניהם קשר מאוד עמוק. שהדם הוא המקדש של החלבים. שזריקת הדם היא גורמת את התקדשות החלבים. נפקמינה למעילה. זה לא רק בגלל שזה בסדר העבודה, כנראה שיש בזה קשר מאוד מהותי, כנראה, שימו לב, שיסוד עבודת הקורבנות זה זריקת הדם. כי הדם הוא הנפש. כי הדם הוא הצד העליון שבאדם, אליו מחוברים החיים שבאים מהשם. וזריקת הדם על המזבח זה העלאת הנפש למקורה, שיבתה למקורה, לא המוות. אלא התעלותה המחודשת אחרי החטא או לא אחרי החטא. זה זריקת הדם, והיא פותחת את עבודת הקורבן. אחרי זה אפשר יהיה לטפל בבשר, בגוף. אחרי זה אפשר יהיה להוציא את האיכותים מהבשר, החלב. אבל קודם כל זורקים את הדם. וזה בכוונה זריקה. קודם כל זורקים את הדם, כי הדם הוא הנפש. כי הנפש זה הצד העליון שבאדם, כי הנפש היא החוטאת והיא המתקרבת. בכלל עוסקים פה בחטאים, דרך אגב, עוסקים פה בתודה, בנדבה, עוסקים פה כי הנפש היא המתקרבת להשם. לכן העבודה הראשונית לא רק בסדר הטכני של העבודה, אלא גם בסדר המהותי של העבודה, זה זריקת הדם. והיא המחוללת את הקדשת הקורבן. מה? מקדש את החלבים. מקדש את החלבים. הם צריכים לעלות על המזבח, חייבים לעלות על המזבח, לא תעלה אותה מזבח, תעובר איסור. ולא רק זה מועלים בהם. בסדר? איכות החלבים, קדושתם, נחשפת, מתממשת, בעקבות זריקת הדם. שימו לב שזה מסביר עכשיו את פסוק תצזיין ואת מה שאמרנו מקודם, קורבני לחמי. והקטירם הכהן המזבחה, את מי את החלבים? לחם אישר ריח ניחוח, החלבים הם הלחם, הם המזון שמלחים. אז מהו אדם? מהו אדם? את קורבני לחמי לישי ריח ניחוחי. לחמי, זה כתוב בפנחס, לחמי, לפי מה שכתוב כאן, זה החלבים. אז מה זה קורבני? חייבים להגיד שקורבני זה זה אדם. עכשיו תראו איך קוראים לאדם. לאדם קוראים קורבני. את קורבני אדם, לחמי החלבים, לישי, בסדר? לא להשם, לישי, ריח ניחוחי, תשמרו להקריב לי, לשם השם, במועדו.
מה זה לישי?
ככה כתוב שם, לאש, לטובת האש. זה לחם של האש, זה קורבן של, לא של האש, כי האש היא לא ישות בפני עצמה. להעלות על האש, לשם השם, זה מה שכתוב גם. לחם אישה לריח ניחוח, כולכם להשם, לשם השם. אבל מכאן רואים, אם מדקדקים ככה, רואים שהחלבים זה הלחם. ולדם קוראים הקורבן. אני הייתי מצפה הפוך, מה זה הקורבן? פרה? הכבש? הבשר? טוב, החלבים? הפוך. ובאמת התורת כהנים שהוא דן בזה, הוא מביא הבאה מן ההפוכה. והוא מוכיח ממה שהראינו. לחם זה החלבים, כי כתוב פה. אז חייבים להבין שהקורבן זה הלחם. אבל זה נותן לנו יסוד לכל הבנת הקורבנות. שם קורבן זה על הדם. ולחלבים קוראים לחם. בסדר? כאילו ההתקרבות, כשם קורבן, ההתקרבות היא קודם כל על ידי זריקת הדם, לא על ידי שריפת הבשר, הגוף, אלא על ידי העלאת הנפש. הדם מסמן את הנפש. למה עושים את זה בגוף של חיה, בבשר? זה בסוגיה אחרת, עיין פתיחת הרמב"ן לפרשתנו. אני עובד אחרי זה. בסדר? זה את קורבני אדם, לחמי לישי. זה היחס בין כל חלב ודם לא תאכלו. הם לא סתם באו ביחד ואחרי זה ימשיכו ביחד, כי הם שני מרכיבי הקורבן. רשי בגמרא בחולין בצדי עמובת אומר החלב והדם הם עיקר הקורבן. סוגיה שם בגיד אנשי. מצוותם בכך חלב ודם הוא עיקר הקורבן. אני לא כזה גאון ואני לא יודע את חולין, זה הרוק כל הרב קשר בגאונות שלו שלח אותי לשם, הלכתי, נער שליח אני עובד בחופש. מצוותם בכך החלב והדם, הכוונה הוא דן שם הסוגיית גיד הנשא, מצוותם בכך חלב ודם הוא עיקר הקורבן. הנה הזדיקה הזאת. אז כל חלב ודם וכל לא תאכלו, זה לא סתם, זה בגלל שהם עיקר הקורבן, והמדרג הוא הדם, זריקת הדם מחוללת, מוציאה למגלה את קדושת החלבים, ואז אפשר וצריך להעלות אותם. בסדר? עכשיו איך?
למה בפסוק החלב לפני אדם?
כי הנושא זה החלב, כי הזריקת אדם כבר נאמרה גם בעולה וגם פה כבר נאמר שזורקים אותו קודם, ועכשיו אנחנו באים או בעיקר מתמקדים בנגזרת בחלב. מה? כל חלב להשם, בכל חלב יש מעילה גם אם הוא קודשים קלים. לא רק זה, הוא שותף באיסור אכילה עם אדם. למה הוא שותף באיסור אכילה עם אדם? כי אדם הוא המחולל את קדושתו, כי יחד עם אדם הוא עיקר הקורבן. בסדר? ועכשיו הסיום שהוא מה שאמר קיינן בצורה אפשרית, ועכשיו נגיד אותו בזה באמת, האיסור המשותף של החלב ואדם הוא נובע מהעובדה שבגלל שהם עיקר הקורבן, בגלל שהמזבח אוכל אותם, לכן הם אסורים לנו. זה סיבת האיסור, זה לא בגלל שזה לא כשר, אלא בגלל שמצוותם לעלות על המזבח, וכיוון שמצוותם לעלות על המזבח אז האדם לא יכול לאכול אותם. זה חוזר מכיוון השני לאי האינסטרומנטליות שלהם. הועיל ואדם נזרק על המזבח, הועיל והחלבים עולים על המזבח, הועיל וכל עניינם של החלב ואדם זה מצוותם לעלות על המזבח, להאכל על ידי המזבח, לא ייתכן שהאדם יאכל אותם. סיבת האיסור של אכילת החלב והאדם, בסדר? היא לא דבר שעומד בפני עצמו, היא נובעת מהעובדה שכל חלב להשם, שדם הוא לזריקה למזבח. בסדר? שכמו שאמרנו בחלב, הוא לא אינסטרומנטלי. זה יותר מזה שהוא לא אינסטרומנטלי, אלא כל תפקידו במציאות בעולם זה לעלות על המזבח. זה לעלות על המזבח, ולכן הוא לא יכול להיות שייך לאכילת האדם. איסור האכילה של החלב והאדם הוא נובע מהיותם שייכים רק לאכילת המזבח. זה העמקה של מה שאמרנו מקודם, של כל חלב להשם. של כל חלב להשם. וזה חוזר להתחלה, אכילת מזבח לחוד, פרק ג', אכילת האדם, ישראל וכהנים, פרק ז'. כי אכילת פרק ג' היא מחוללת את האיסור של כל חלב ודם לא תאכלו, והיא מתירה את הבשר, חזה ושוק לכהנים, ושאר הבשר לישראל. את הבשר ישראל יכולים לאכול, חלב ודם לא יכולים לאכול. למה? כי כל חלב להשם. כאילו כל חלב ודם לא תאכלו, כי כל חלב להשם. ככה צריך לקרוא את זה. זה ההסבר. כל חלב ודם לא תאכלו, כי אכילה זה הנעת עצמך, זה האנשה, זה השימוש, זה הכיפוף לסובייקטיבי, לאנושי, לחומרי, למוגבל. וכל חלב הוא להשם, מצוותו זה אכילת המזבח. אז עכשיו זה ההסבר, כל חלב ודם לא תאכלו, כי כל חלב להשם. ואם כל חלב להשם, ודאי שדם, כי הדם הרי הוא מקדש את החלב, אז ודאי שהדם. זה ההסבר. בסדר? אבל הוא מחדד את מה, את הציר שאנחנו הולכים בו, את הציר שאנחנו הולכים בו כל הזמן, והוא הציר הזה שהחלב הוא לא רק הדבר האיכותי בכל דבר, הוא האיכות שבקורבן, הוא הקטגוריה האחרת, בסדר? שאדם אין לו הנאה ממנה, איסור מעילה, שאדם אין לו אכילה בה, והיא שייכת לקטגוריה אחרת לגמרי. לשם השם, להשם, כל חלב, לא רק כל איכותי, אלא יש חלק שהוא לא להכילתך, הוא לא להנעתך. אם תאכל, אם תהנה, תמעל. הוא רק להשם. והיסוד הזה באמת, גם הוא ילך איתנו עוד להרבה מקומות. בתרומה נראה אותו בעוד הרבה מקומות, אבל יסודו כאן, ביסור ה... בהבנה עמוקה של א' החיוב, השיוך של החלב להשם, ומכוח זה הבנה של איסור אכילת החלב והדם. בסדר? מורה נבוכים, יפה. יקשו כל הראשונים על הרמב״ם שכתב שהאיסור של אכילת חלב ודם, הנה חלק ג' פרק ממח' ומטעם בריאות הגוף. טעם בריאות הגוף. איזה ביום מספר אחד? במורה נבוכים, אחר שני, בטעמי המצוות, הרמב״ם נותן את ההסברות הרציונליות האפשריות, שהוא לא טוען שהם מהות המצווה, אלא הוא נותן לך טעם המתקבל על הדעת, כמו שהמגדלוז כתב בסוגיה של שור עקו, קרב את זה אל הדעת, קרב את זה אל הדעת, אבל זה לא טעם המצווה, הסבר אחד. סבבה? הפרשים העירו על טעמים אלו. הרי לא כתוב אצל חלב ודם, אל תשקצו את נפשותיכם. אם זה היה מטעם, זה היה כתוב, זה שייקד, זה לא כתוב שום דבר הזה. כתוב לא תאכלו וזה. על פי הציר שהסברנו כאן, שתכף נראה שזה הרמב״ם, הוא איזה. באמת, העומק מה שהרמב״ם כותב כאן, בסדר? וזה כל האקדמיים לא אוהבים, כי אומרים, אין עומק מיסטי לדברי הרמב״ם. הרמב״ם היה בעל רציונליסט יווני שהתחבא באור דתי. מה שאמרנו לגבי הזה, גם על זה, על ביקורת המקרא, גם על זה. אם ביקורת המקרא זה ביקורת, זה ביקורת הרמב״ם, זה שולחן ערוך, עזבו אתכם, זה הכל אותו דבר. מותר לקעקע הכל, הכל לגיטימי, העיקר שאני אצליח לייצר את התורה שנוחה לי, שמתחברת אליי. סבבה. אז מה זה בריאות הגוף של הרמב״ם? הרמב״ם ודאי. העומק מה שהרמב״ם אומר פה זה ש, שבאמת לא בריא לגוף לא רק ונתמתם בם לא בריא לגוף לאכול את מה שלא שייך לו. החלב והדם זה קטגוריה עליונה, זה לא שייך אליך. מה שלא שייך אליך בסוף הוא יזיק לך. זה הרמב״ם, זה הבריאות הגוף. זה לא בריאות הגוף רפואית כמו שהוא כתב בהלכות דעות. גם זה קיים שם, גם לזה הוא התכוון, גם לזה הוא התכוון לגמרי, כמו בהלכות דעות. הלכות דעות יש שם, את אוכל עגבניות, אוכל פטטות, כן, תאכל זה, אתה, כן, זה שמן כזה, אחר, וואלה, המחלקה לטבעונו. סבבה, האחרונים אומרים, גם הראשונים אומרים, לא כל דבר שכתוב שם, זה סוף, נכון, תקופתו, רפואה, הנה סיפורים, ושם אחר כך, טעם הרובד הראשון ברמב"ם, מורה נבוכים ג' ממח"ט, זה, הוא אומר, על פי הבנתו, יש בחלב ודם דברים שאפשר להבין זה גם על פי הדעת. באמת עומק העניין שיש פה עיקרון הרבה יותר יסודי, שמה שאתה פוגש את הקלקול שלו גם מבחינת שבשכל שלך אתה יכול להבין את זה, זה הקלקול ואי הבריאות הוא הרבה יותר עמוק, הרבה יותר יסודי, שהרפואה עוד לא הכירה והיא תכיר ברפואת הנפש. בסדר? ודבר שהוא לא שייך אליך, כי זה קטגוריה של קודש, של נבדלות, שרק המזבח אוכל ולא אתה, בסופו של דבר הוא נגד בריאות הגוף שלך, הוא נגד בריאות החיים שלך. הוא יהרוס את החיים שלך, כי זה לא שייך אליך. ובזה, הרמב״ם לא צריך את הגאולה שלנו. הסברנו אפס קצת הרמב״ם גם. אז התחלנו את החלק, כל חלב להשם ברמב״ם, וסיימנו ברמב״ם. כי הוא מורנו, הוא רבנו, הוא אדוננו, הוא המורה הגדול לכל עדות תימן. וגם אשכנזים קצת פלפלים בו על איתווה כסף, בריסקרים וזה.